Jesus' name.
Amen.
שלום, אני תמיד עושה חידה לילדים שלי איזה מצוות דאורייתא יש בחג הפסח. איזה מצוות דאורייתא יש בחג הפסח? שלוש. איזה שלוש? מצה. לא, שלנו, שלנו. מצה אגדה. דאורייתא. אור ברבנן. זה מאוד חשובה. הלל דאורייתא. אולי נפיר רבי דניאל הבבלי. בקשיבת רבי דניאל הבבלי. דאורייתא? זה מנהג המדינה, זה לא דאורייתא, זה מנהג. אין לנו מצה, יש לנו הגעתה. יש לנו גם מצוות שמחה, כמובן. יש לנו גם מצוות שמחה. היא לא דווקא בלילה הזה. אבל אני באמת רוצה, באמת פעם למדנו כל זה, מצה, ולמדנו שמחה, ולמדנו במצוות והגעת גם צריך וזה, אבל עכשיו אני יותר רוצה להשלים עם המצה, נתנו בזה פעם אחת קצת, חטפנו, אבל להשלים יחד עם המצה גם את עניין המרור. כי המצה ומרור מחוברים זה לזה, גם בפשוטם של דברים, וגם אחר כך בקורך, שכפשוטו לוקחים וחברים את המצה ואת המרור ביחד. ויש יחס מאוד יסודי, כמו שהרמב"ם מבאר, בין מדרגת המצה ובין עניין המרור, והמדרגות האלה מצטרפות אחת לשנייה, גם ברוחניות וגם כפשוטו ממש. אז כדי לעמוד פה על העניין, אז נתחיל קצת ממצה, לקחתי פה קטע ממצה מעולת ראיה, אבל בעיקר כדי להגיע יותר אל המרור ואחר כך אל הקורך ולראות איך ה... מרור, מה העניינו של המרור דרבונון? כי הוא נעלם, כי לא מתאים לנו לכאורה מרור בחג החירות. כי מרור וחירות זה לא הולך ביחד. ולכאורה חירות זה שייך יותר עם מצוות שמחה שיש בחג. וחירות זה שייך יותר על המצה שיש בחג. והמרור, שהוא נמצא לנו גם כן מאוד בשני אופנים האלה של המרור ושל הקרפס ביחד, אז הוא גם תפס מקום מרכזי בחג. ומה עניינו של המרור לחג? כי לכאורה בחג לא מזכירים מרירות. אסור להיות מריר, אסור להזכיר מרירות. אתם יודעים שהמהר"ל אומר שרב לייזר ורבי יהושע וכולי שהיו מסתובבים כל הלילה עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם הגיע זמן קריאת שמע של שחרית. אז למה כתוב עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם? אז המהר"ל נראה מדבריו שרוצה לומר איך אפשר לא לישון כל הלילה, זה עלול להיות ביטול שמחת יום טוב. אתה רואה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, הכוונה, היו כל כך שקועים, בכלל לא היה להם שום צער מהדבר הזה. אז היו כל כך שקועים, היה להם שמחת יום טוב, יום טוב, לא רוצה להסתער, לא רוצה להזכיר צער. המרור מזכיר את הצער. המרור לכאורה יש בו עניין של הצער, והמרור הזה, כמו שאמרתי, הוא מצטרף גם במרור וגם בקורך, והרם מסביר אותו בצורה נפלאה, איך באמת הוא שייך לעיצומו של יום למדרגת החג. אז אומר רב ככה, במצה, לא הכל. לחם עוני ויציאת חיפזון, אלה הם המסמנים את צורת המצה. אז יש לנו שני עניינים במצה, ששייכת הראשונה אל לחם עוני, ושייכת השנייה אל יציאת החיפזון. כלומר, יצאנו בחיפזון ולכן לא הספיק בצקם של אבותינו. אני רוצה רגע להגיד את ההערה הזאת בעל פה, כי דברי הרב רומזים בתוכם אל שני עניינים. לחם עוני שייך אל המציאות הזאת של הצורה הפשוטה, הפשיטות, מצה עשירה פסולה בליל הסדר. צריך להיות שייך אל לחם עוני, אל המדרגה הזאת של הפשיטות, אומר המהר"ל. הפשיטות הכוונה היא שאין לך צורה מיוחדת, וממילא אתה יכול לקבל אל עצמך צורה אלוקית. שתי מדרגות אני אומר, שהן שייכות אל שתי המדרגות האלה של לחם עוני ויציאת חיפזון. אין לך צורה מיוחדת, יש לך לחם עוני. אם אתה, יש לך טעם מיוחד במצה, המצה היא מצה עשירה בעלת טעם, היא בעלת גוון מיוחד, היא פסולה לליל הסדר. צריך שיהיה לחם עוני, לחם בלי שום טעם. למה לחם בלי שום טעם? לחם בלי שום טעם הוא יכול לקבל עליו את כל הטעמים האלוקיים. לחם שמצד האדם אין בו מדרגת טעם, זה מידת הענווה והפתיחות, אומר המהר"ל, כדי לקבל אל תוכחה את כל המעלות האלוקיות. כשאתה מקבל אל תוכחה את כל המעלות האלוקיות, אתה לא מקבל אותם לפי סדר הבניין הרגיל, כמעה, כמעה, שאדם קונה דרגה אחרי דרגה, מדרגה אחרי מדרגה. לחם עוני שייך אל מדרגת החיפזון. כלומר, בלחם עוני הדברים קורים לא לפי סדר ההדרגה הרגילה שאתה בונה בעצמך מדרגה אחרי מדרגה. ופי אם האדם באמת יש לו את מדרגת העוני, שהיא מדרגה מאוד משובחת, אני תכף רגע יעיר בדבר הזה, היא מדרגה מאוד משובחת, ממילא מתוך מדרגת העוני הוא יכול להתעלות אל עושר גדול. העוני, אומר המהר"ל, שייך לפשיטות, יאה עניותה לישראל. אמרנו בשבת, נאמר כל שבת, בכי חסרו עניי עמי. למה קשור עניי עמי? למה צריך בירושלים יחסרו עניים? ומה אם יהיו עשירים? אלה שגרים ברובע הם מאוד עשירים, הם רק לגור ברובע. למה דווקא עניים גרים ברובע? למה דווקא עניים גרים לא ברובע? יהיה כל ירושלים. למה דווקא עניים? למה בכי חסרו עניי עמי? כתוב הפסוק בזכריה, והשארתי בקרבך עם עני ודל וחסו בשם השם. עם עני ודל זה לא חייב להיות ודווקא בגשמיות, כי הפסוקים בישעיהו אומרים כל הזמן שיש שפע גדול, האם שמרתי שמור מצוותיי ואתם את הרצחים ואית. עם עני ודל זה עם ששייך אליכם העוני, אל הפשיטות. הפשיטות הזאת היא שייכת אל הנקודה הזאת שאדם מסיר מעליו את כל השיגים, את כל המלבושים, נשאר עם הנקודה הכי פשוטה, הכי עצמית שלו. האדם הזה, הפשוט הזה, שעומד על הנקודה העצמית שלו, הוא אחר כך יכול להיות מאוד מאוד עשיר. אבל בתנאי שלא יאבד את הנקודה העצמית שלו. כי העושר זה משהו מאוד מאוד מסוכן, כשאדם אדם נהיה עשיר, ומזהה את העצמיות שלו עם העושר שלו. הוא מזהה את העצמיות שלו עם הבית המפואר שלו. הוא מזהה את העצמיות שלו, איך קוראים, האוטו הזה, הטסלה שלו. הוא מזהה את העצמיות שלו עם הזה. הוא מזהה את כל העצמיות שלו עם כל הדברים האחרים. אני לא יכול להתבלבל בזה. אני, אם הוא יודע להיות אני טוב, אם הוא לא מריר. אבל אני לא יכול להתבלבל בזה, כי אני, אין לו שום דבר חוץ מעצמיותו. ממילא האני שלנו הוא מרוכז בעצמיותו, יש לו רק את עצמיותו, הוא בונה את עצמיותו, הוא חי את עצמיותו. אחרי שאדם מושרש במדרגת העוני, אומר הרב, במקום אחר לא יכולתי להבין את זה, שום עושר לא יזיק לו. אחרי שהוא מודרש במדרגת העוני, קנה מושרש במדרגה העצמית שלו, שום עושר לא יוכל להזיק לו, כי הוא קנה את המדרגה העצמית שלו, ואז ממילא הבית שלו, השדה שלו, הזה שלו, הכל, הכל, הכל לא יבלבל אותו מלהזכיר לעצמו את הנקודה העצמית שלו. כל שנה לפסח חוזרים על הנקודה העצמית. לחם עוני. לחם עוני זה לא מתאים להזכיר בחג, אומר המהר"ל. לחם עוני זה שייך על הנקודה העצמית של חיינו. הנקודה העצמית, כשישלנו את כל המגבלות ואת כל הלבושים שלנו המגבלים, הנקודה העצמית היא גם אם אלה יכולה לבוא בדרך של חיפזון. היא כבר לא שייכת אל ההדרגה של הסדר המוגבל החיצוני שהולך לאט לאט, ודווקא נבנה מדרגה אחרי מדרגה, ועד שאדם קונה את זה, ועד שאדם מעכל את הדברים. האדם העני, הפשוט, המחובר אל העצמיות שלו, יכול לקבל מדרגות גם הרבה יותר בצורה של חיפזון. כי כל מדרגה חדשה שהוא מקבל, הוא מוצא אותה, הוא מזדהה בה בעצמיותו, יש לו הזדהות עם הדבר בצורה כל כך עצמית, בצורה כל כך פנימית, הוא לא חייב ללכת בהדרגה של האדם שמזהה את עצמיותו עם הרבה דברים, ואז בעצמיות הוא צריך להתעלות, עצמיותו מתרחבת, מבין שיש עוד דברים בעולם, ועוד דברים בעולם, ועוד דברים בעולם. האדם העני, העני האמיתי, העני הטוב, העניות הרוחנית השלמה, היא יכולה לדלג בהרבה הרבה דליגות. לכן מצא וחיפזון, זה הולך ביחד. עכשיו בואו נראה דברי הרב. לחם עוני ויציאת חיפזון, אלה הם המסמנים את צורת המצא. אמנם יציאת החיפזון ביסודה הייתה עצת השם, להרים את מעלתם של ישראל, שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית, לא התפתחות מסודרת ממדרגה למדרגה, שכל אומה מתפתחת בסדרי הטבעיים, ותבוא למעלתה החומרית והרוחנית לאיתה. ככה זה טבעו של עולם, ומה? מצא לשטח, התיישבה, בנתה, חיפשה משהו, מצא מים, מצא נפט, מצא זה, התברר לה כל מיני מחשבות מוסריות, מגמות, ככה זה בסדר הרגיל של בניין העולם. אבל הדליגה היא לא ככה, כי אם שהכוחות הגדולים הנרדמים בנפש האומה, כל זמן היותם במצרים, כבושים בעוני ושפלות חומרית ומוסרית, יצאו בפתע פתאום מן הכוח אל הפועל, עד שנהפכו מעבדים שפלים לעם תרבותי בתרבות אלוקית, רבת ורמת ערך, לעם קדוש הראוי להדרכה יותר עליונה, לאור היותר גדול של תורת אמת. אז זה עצת השם, אחרי שאנחנו לא קראנו את מה שהרב אמר למעלה במוציא מצא, כי סימן מוציא בארץ זה שאנחנו יצאנו מתוך התרבות המצרית, ואחרי שיצאנו מתוך התרבות המצרית, אפשר לדלג בבת אחת, להוציא את כל האוצר שהיה תמון בנו מימי אבותינו, אברהם שרי יעקב, לגלות אותו בבת אחת, בדליגה אחת, נהפכנו לעם תרבותי הראוי לאורה של תורת אמת. והנה כאן נולד גוי פעם אחת, ויעד השם עשתה זאת להעמיד את ישראל לגוי לפניו על ידי ידו החזקה. על כן היה עיקר בבניין שלא תהיה צורתה מעורבת בצורה הלאומית שום צורה קולטורית. כלומר שניוולד על דף נקי, שניוולד מתוך הניות. מה הכוונה מתוך הניות? שכל הקניינים הרוחניים ביחס לאומי שראו במצרים, פגשנו במצרים הרבה דברים, אולי ניבנה על גביהם, אולי ניבנה מתוכם, אולי ניקח איזה עושר תרבותי מכל המרחב הבינלאומי. לא. כל הקניינים הרוחניים שנראו במצרים לא נגעו עליהם מאומה. ואותו המעט שנדבק בידם מעבודה זרה של מצרים, משכו ידם ממנו קודם שחיטת הפסח, עד שהיו משוללים מכל צורה לאומית. זה נקרא לחם עוני. הרב אמר למעלה, לחם עוני ויציאת חיפזון. היה בנו את המדרגה של הלחם עוני, של הפשיטות הזאת, הייתה אפשרות שתחול עליהם הטבעת הצורה האלוקית בתור מייסד את הבניין של האומה בכללה. השם בדד ינחנו ואין עמו אין לכר, וההטבעה הזאת באה בסדר של דליגה, בסדר של הופעה פתאומית. בסדר של הופעה פתאומית. טוב, אז אני כל שנה, אני אספר עוד פעם, זה כל שנה חדשים, גם אני אעשה מי ששכח זה טוב הדבר הזה. אני זוכר הייתי בשיעור א' במרכז הרב, ישב שם, היה שיעור של הרב צוקרמן זכר צדיק לברכה, ישבו תלמידי חכמים הצדיקים, ישב הרב שילר, הרב אברימי שילר, זכור לטוב, הרב של אלי, אז הרב צוקרמן אמר, טוב, מה לומדים בפסח? מה לומדים בליל פסח? מה זה עם ישראל? לומדים אורות ישראל? אמר הרב שילר, אמר לו, הרב, צריך לספר מה קרה, דם ספרדיה, פינים הרוב. אמר הרב צוקרמן, צריך לספר מה קרה? נולדה נשמת ישראל. אמר לו, לא, הרב, מה קרה? נפל ממש, דם, שרדי, עקינים הרוב. אמר לו, כן, מה קרה ממש? נשמת ישראל, דם ממש. וככה זה היה, זה מאוד עזר מבחינה חינוך. מה קרה בפסח? יוולד גוי פעם אחת. נולדה מדרגת הנשמה. נכון? ואז אתם זוכרים את המהר"ל בגבורות, נכון? המהר"ל אומר, כן, וכל אדם, שרדי הקינים לרוב, זה רק כל מה שהיה קרה במעגלים החיצוניים, אבל מה שקרה באמת בחצי הלילה, של תדבר בחצי הלילה, נולדה מדרגה העליונה של נשמת ישראל. זה הלידה הזאת, של המוציא מצא, של הלחם עוני הזה, שהוא שייך אל יציאת החיפזון, ושייך אל העושר, אל העצמיות הכי 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 גדולה של מדרגת החיים שלנו. אבל יש מרור, איפה נכנס המרור? כן. כבוד הרדומים של מצרים, הכוונה, נמחק לנו כמעט הכל מכל העושר הגדול שקיבלנו מהאבות. כמעט נמחק לנו הכל. היינו בממתת שערי תומה, אבל היה לנו מדרגתנו בתור עם סבולה, זה נשאר בנו בתור כוח רדום, וזה יצא מן הכוח אל הפועל בפסיעת מצרים. כן.
כן,
אתה
צריך לקבל איזשהו חומר ממצרים.
חומר. נכון, נכון. זה לא נכנסים, זה פעם דיברנו, נכון, מסכים מאוד. המדרגה החומרית. פה אנחנו דיברנו על רוחנית. כן. ועכשיו, מרור. אז אומר הרב ככה. ברוך אתה, אדוני, ואני שיכול נהיה בדבר. המצא היא זכר לחירות. שיסודה היא הכרה שכל דרך השם כתורה, כל המדרגה של תורת השם שנקבל בשבועות, היא תולדה נאמנה מכוונת לפי אמיתת טבעיותנו הכללית, מצד כללות כנסת ישראל שקיבלנו בפסח את הטבע הזה. על כן החירות האמיתי הוא להתפתח על פי הטבע הפנימי בלא עירוב יסודות דברים. אז תשמור על הנקודה העצמית הזאת, אל תערב בך את כל היסודות הזרים, תשמור על הנקודה העצמית הטהורה הזאת, ולמרות כל מה שעכשיו תפגוש בכל העולם, תשמור על עד כאן סיכום מצע. טוב, יש פה עוד כמה נקודות, אבל רגע לא נתעכב. זהו אמנם מצד עצם טבע הנפש, אבל ישנם גם כן סיגים שנדבקו בנו, סיגים מבחוץ שנדבקים בנו, כנראה שהם תמיד נדבקים בנו בכל הדורות, והם אינם נותנים לטבע הטהור הישראלי לצאת אל הפועל. על כן מצידם איננו צריכים לקבל גם כן את העבדות הנעימה. ראיתם משפט כזה? עבדות נעימה. עבודת עבד להשם אלוקי ישראל יוצרים מבטן, כלומר נוצרנו מבטן, מה זה הבטן שלנו? מה זה ההיריון והלידה שלנו? עד מצרים. יוצרים מבטן לעבד לו, שזה הכישרון קנינו גם כן בעבדות של מצרים. שאומנם אחרי שיסורו מאיתנו כל הצדדים הרעים של העבדות, כי יש עבדות לא נעימה, יישאר לנו הצד היפה שבו, הצד היפה שבו, שעל ידו יוכל האדם באהבה לסבול גם כן משהו נגד רצונו ונטייתו, שהוא יסוד המרור, לקבל באהבה את מרירות החיים, כשיודע שיש לפניו מטרה עליונה ונעלה מוסרית, על כן יבוא המרור אחרי המצה. אומר הרב, המצה זה עבדות נעימה. יש היום כותבים בבר מצווה, נכון, פעם היו כותבים עול מצוות, היום התעלה הדור, נכנס בנועם עול מצוות, וצודקים, וגם יש בזה גם בדרך. נועם על מצוות, העבדות הנעימה. יש צד כזה של עבדות מצרים, שזה בחומר ובלבנים ובכל עבודה קשה. אבל חזל אומרים שיש דרשתה מפורסמת בזוהר, בחומר, דק על בחומר, וכו' וכו', וכן על זה אחר. כלומר, העבדות הזאת ביסודה, היא לא הייתה צריכה להיות בעבדות של טיטו לבנים. העבדות הזאת באה להקנות בנו רכוש הגדול שאנחנו צריכים לצאת מהעבדות, זה עבדות נעימה. ומה זה עבדות הנעימה? רב הגדיר את זה בשתי השורות האחרונות, לקבל באהבה את מרירות החיים שיודע שיש לפניו מטרה עליונה ונעלה מוסרית. ההבחנה הזאת, הידיעה הזאת, שיש בתוך החיים סיגים. גם אחרי שיצאנו ממצרים בתהרתנו, בבחינת המצה, גם אחרי שזכינו לקבל את הנשמה העליונה של מדרגתם של ישראל, עדיין העולם מלא סיגים. וכיוון שהעולם מלא סיגים, חלק מתוך לידתנו במצרים זה היותנו גם בעלי היכולת לסבול מרירות. זה חלק מתוך היציאה מחירות. נכון שקיבלת עכשיו נשמה, אבל הנשמה הזאת נדבקו לה הרבה דברים חיצוניים. בלי שאתה מוכן לקבל את המרירות, לא תוכל לעמוד על העצמיות שלך. בלי שתוכל לקבל מרירות, לא תוכל לעמוד על העצמיות. אלא זה סדר אחר של עבדות, זה עבדות נעימה, זה עבדות בשביל מטרה נעימה, אבל זה הכן עבדות. לא צריך להגיד שזה לא עבדות, לא צריך להגיד שזה לא עול מצוות, זה עול, זה נועם עול, בסדר, זה עול נעים, אבל זה גם עול. ואם אדם לא מוכן לקבל את העול, לא רק שאת המרור הוא יעבד, אלא גם את המצה הוא מעבד. אם אתה לא מוכן לקבל את העול, לא שהוא יעבד את הסגולה המשפטית. אם אתה לא מוכן לקבל את העול, אז תדע לך, כל הטבע הטהור שקיבלת, לא תצליח להוציא אותו מן הכוח אל הפועל. זה כוונת המרור, שהוא מצטרף אלינו לפסח. הוא מצטרף אלינו לחג החירות. כי חג החירות חלק מתוך המזון שלנו להעמיד את עצמנו בחירותיות, זה גם היכולת לקבל עבדות נעימה. אם אתה לא מוכן לקבל עבדות נעימה, לא תצא לחירות, למרות שאכלת מצה, למרות שהיית בחג הפסח. המציאות שלך היא לא תחזיק מעמד. המציאות של החירות לא תחזיק מעמד. ולכן הרב אומר כן. למה זה עבדות נעימה? לרוץ זה קשה, נכון? אבל אחרי שאחד רץ מרתון, סגרו לנו עכשיו את ירושלים, זה גם המרתון. אחרי שאחד מרץ מרתון, עכשיו כל עיר שלנו חשיבה את עצמה אותך, זה רק עניין של זמן עד שיהיה פה. אחרי שאחד רץ מרתון, אז לי זה קשה, אני לא יודע, אני לא יכולתי לרוץ, אבל אם הייתי יכול לרוץ, היה מאוד טוב הדבר הזה. כלומר, כדאי. אחרי שאדם כבש את המטרה, הדבר הזה מאוד מאוד נעים. זה מדרגה רוחנית מאוד עליונה, שכשאדם נמצא שמה, זה מאוד 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 נפלא. להגיע לשם זה קצת קשה. זה קבוע בטבע של המציאות. לכן זה חלק מלידתנו במצרים. לכן זה חלק מתוך סימני הסדר. לכן זה חלק מתוך חג החירות, שהמרור שעם ישראל היה לו במצרים עבדות שפלה, אנחנו לוקחים איתנו ממצרים את העבדות הנעימה, לוקחים אותה איתנו לדורות עולם. לוקחים איתנו את זה איתנו לדורות עולם. כל סדר של התעלות יש בו עבדות. אז תכף נראה את הנקודה הזאת, אבל זה כבר כתוב פה. כן.
אני יודע שאני
עבדות
פה שני דברים שונים. אני אמרתי לב התחלה שיש סטיגים, כאילו יש...
זאת אומרת, הוא דיבר על העניין העקרוני. הוא דיבר על העניין העקרוני, שיש סטיגים, כלומר, הכנה, אף על פי שאנחנו בעצמיותינו שייכים אל המצע, כלומר, אל הבחינה הנקייה הזאת, הבלתי מעורבת של הטבע הנקי הטהור של ישראל, אף על פי כן יש במציאות סטיגים, שהם תמיד נדבקים בנו. ולכן אנחנו מקבלים עלינו את העבדות הנעימה של המרור, להתנחות בכל הסיגים, כדי...
הסיגים אומר שאנחנו לא לגמרי מרגישים כאילו שזה טבעי.
כן, זה לא לגמרי יכול לצאת על הפועל.
בסוף הרמי אומר, ריבות החיים, ריבות החיים זה נשמע, זה לא מטבעי, זה נשמע שיש כל מיני איסורים בחיים.
לא, לא, מריבות החיים הקרנה הוא מתכוון מריבות החיים של האדם המתייסר. הוא אומר, אני עכשיו עובד על עצמי שלא לכעוס, מה זה קשה לי כי אני מתפוצץ בלב. עכשיו אני עובד על עצמי לקום בשש בבוקר, וזה מה זה קשה לי לקום בבוקר מוקדם. אני עכשיו עובד על עצמי להיות מרוכז, להתאמץ וזה. לא אומר, כל הצדדים של החיים שאני רוצה להתאמץ. כן, זה הכל הנראות החיים. ועכשיו הרב רוצה לומר עוד יותר, כורך. כלומר, שני הכוחות הללו, כוח העבדות וכוח החירות, צריכים אנחנו להבינם לא בתור שני כוחות נפרדים, שאינם פועלים זה על זה, וכל אחד מתייחד במקצוע אחד בחיים. כי אם הם שניהם מחוברים יחדיו ומשלימים זה את זה. כוח החירות של המצע המראה את הסגולה הפנימית של ישראל לאהבת השם יתברך, אהבת תורתו ומצוותיו, באהבה של נטייה טבעית. זה המצע. הוא בעצמו ייתן עוז ועוצמה לנו להתגבר על הנטיות הפרטיות שעוד לא נגמרו לפי רוממות המטרה הכללית. מהמצה תיקח את העוז ואת העצומות לעבור את כל הדרך המרירה, מתוך הטעימה של המצה. זה עוד לא נגמר הנטיות האלה לפי רוממות המטרה הכללית, ועל כן הן נראות ונרגשות כמתנגעות לדרך השם הטובה והנעימה. ומתוך כוח ההתגברות תופיע ביתר עוז סגולת החירות. אז מתוך החירות תיקח את הכוח להתגבר ולהתאמץ על כל המר והמסובך, ותדע לך שכל המר והמסובך שלך זה כדי להופיע יותר את הטבע של החירות. לכן כרוכים אותם ביחד, כי ממש זה עניין אחד. ואם כל כוח יהיה שלם דווקא כשמושל במקצוע שלו, בלא עיכוב ודחייה מכוח אופקי לו, כלומר, הוא מתכוון לומר, קודם אכלנו מצה לבד, אחר כך אכלנו מרור לבד. כל כוח יהיה שלם כשהוא עומד לבד במילואו בשלמותו. בסדר? ובמקום ששם, דיברנו בזה, מה שלמדנו פעם באורות, שהרבה דברים צריכים להופיע בעולם, כשבהתחלה כל כוח מופיע בפני עצמו, ואז הוא לא מתקטן ומתכבשת בגלל הכוח המנגד לו, אחרי שהוא הופיע בפני עצמו, עכשיו הם יכולים להתחבר ביחד. אז אם כל כוח יש עליהם דווקא כשמושל במקצוע שלו, ולא יקום בתחייה מכוח אופקי לו, ובמקום ששם ראוי להיות כוח החירות רודה, אין נכון שתהיה תכונת העבדות מעכבת על הרחבתו, ואז תוכל מצא לבד. וכמו כן, במקום ששם ראוי להיות לכוח העבדות הטוב להיות משמש, אין ראוי שתשוקת החירות תשיג גבולו, על כן ראוי לכוח מצא וכוח מאור להיות מודבע כל אחד בפני עצמו. אמנם זה רק בעניין השילוש הפרטי. כשאתה משתמש בזה, תהיה לגמרי במצע. כשאתה משתמש במרור, תהיה לגמרי במרור. אבל המטרה התכליתית תבוא רק עם הידיעה וההכרה ששני אלה הכוחות אינם סותרים את זה, כי הם מחוברים יחד להנציל לעולם את החירות המעולה. אני רוצה שתי מושגים שזה. העבדות הנעימה תביא בעולם את החירות המעולה. יש חירות? יש חירות מעולה. להמציא לעולם את החירות המעולה, שכבודה ועוז חמדתה של החירות המעולה איננו נגלה כי אם ביות עליו אותה אתרה של העבדות הרוממה, עבדותו של מלך הכבוד, שהיא החירות הגמורה. תכף רגע נחזור אל הדבר הזה. על כן הצורה השלמה של החירות באה ביותה ניכרת, נקרכת עם העבדות, שאז ימצא האדם בנפשו השלטון הגמור הראוי למלך הורים באמת, המושל גם כן על הגדול שבכוחות, שהוא כוח החירות עצמו. צריך למשול על החירות. ראיתם מה הרב כותב? למה צריך למשול על החירות? כי החירות יש בה סיגים. ואז כשאדם מנופף בדגל החירות ויש בתוכו סיגים, תרבות מנופפת בדגל החירות ויש בתוכה סיגים, אז אתה יכול לנופף בפסל החירות כמה שאתה רוצה, אבל המלחמה שלך על החירות היא מלחמה גם על דברים טובים, אבל מלחמה שלך על החירות וגם מלחמה להוציא את כל הסיגים של החיים ואת כל הצדדים הנמוכים של החיים, ואז פתאום חלק מתוך מלחמת החירות זה לעשות שיתנו חירות לכל התועבות ולכל הדברים הנמוכים ולכל הדברים השפלים. בלי שאין את העבדות הנעימה, אין את החירות המעולה. והעבדות הנעימה מזככת את החירות והופכת אותה להיות חירות מעולה. עוד שתי הערות, לא נספיק לרגע את הכל. אז אני רוצה קודם כל רק לחלל את זה, פנקס י"ד. פנקס י"ד, אחר כך נחזור תכף על הדבר הזה של ה... אתם רואים, הרב אמר, צריך לשים על החירות את האתרה של העבדות הרוממה. אז הרב קראה לעבדות האתרה של החירות. אתרה זה תמיד משהו שהוא מעל הראש, נכון? אתרה זה תמיד הדבר העליון, נכון? ופה פתאום הרב הפך לנו את היוצרות. לכאורה תמיד החירות היא העליונה. העבדות היא רק מקסימום להשתמש את החירות. לא, הרב אמר לנו, העבדות זה האתרה של החירות. למה העבדות זה האתרה של החירות? אז בואו נראה, נחטוף רגע פנקס י"ד ואז נחזור ונחטוף פה מוסר הקודש. אני רוצה כדי להספיק, אז בואו נקרא את פנקס י"ד ואז את הפרק אחד ממוסר הקודש. פנקס י"ד, חכמי ישראל אומרים, ייסורים ממרקים כל גופו של אדם. א', ב', מה עוד חכמי ישראל אומרים? טוב מאוד, זה מידת ייסורים. דרשו חכמים, תאר אלוקים את כל אשר עשה טוב מאוד, והנה טוב מידת ייסורים. חכמי אומות העולם אומרים, נפש בריאה בגוף בריא. כך, זה שתי תזות הפכיות לגמרי, נכון? האם מידת ייסורים, אתה אומר נפש בריאה בגוף בריא, הכל הרמוני. אומר הרב כך, לפני, שהשלמות האנושי מושג לחכמי אומות העולם רק בהשגה ושכל. השכלה את הדברים המוחשים. ועל זה השלמות, אם זאת רמת השלמות, רק הבריאות השלמה תעזור. אבל חכמי ישראל מכירים את השלמות האנושית באהבת השם. השגת המושכלות המופשטות בעניינים האלוקים, ואהבה אמיתית לאהוב את הטוב, את היושר, הרדיפה בדרכי השם. וגופו של אדם מוטבע, הטבע שלו הוא בשרירות לב, באהבת עצמו, ברדיפה לכל תענוג מוחשי. רק על ידי מידת האיסורים ישכיל את האמת כמה קרוע הוא יסוד של ההתמכרות לתאוות הגופניות ויפנה באמיתת לאהבו אל הטוב והחסד והאמת. על כן אשר יואב השם יוכיח וכאב את בן יוצר. אומר רב פלפלוט, אני אסביר לך את שתי השקפות השונות של ישראל ואומות העולם. אם אתה נמצא במצב כזה שאתה רוצה לזרום בזרימה רק טבעית, אתה אומר הכל צריך ללכת חלק. אני אין לי עניין לעלות בער השם ולקום במקום קודשו. אני רוצה להישאר באותו מקום שאני נמצא בו, בדיוק באותו גובה, בדיוק באותו מימד. אני לא צריך לחולל בעצמי שום שינוי. אני רק צריך להוציא את הכוחות שלי מן הכוח אל הפועל, שמן הסתם זה גם דורש איזה משהו. אבל בשביל זה צריך נפש בריאה בגוף בריא. לא צריך איזה מאמץ של שינוי. מאמץ כזה של מהפכה. זה לא צריך עכשיו להתהפך. הפוך, צריך לשמור על הטבע כמו שהוא, עם הצדדים הטובים שבו, וגם עם הצדדים של החיגים שבו, ורק להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. נפש בריאה בגוף בריא. אומרים חכמי ישראל, איסורים זה טוב מאוד. לא שעכשיו בהכרח אדם מחפש איסורים שיעברו עליו, עכשיו קשיים וכל המחזה, כל הדברים. איסורים, הכוונה היא, המאמץ הזה, שאדם עולה ממדרגה למדרגה, מעניין לעניין, ממעלה למעלה, זה מה שזה מייסר אותו. אשר הגבר אשר תייסרנו יום, מתורתך תלמדנו. אז הוא מתייסר, הוא לא הולך לישון בלילה מוקדם, נשאר ללמוד עד מאוחר. יש לו עכשיו גם איסורים נפשיים במובן הזה, שעכשיו פתאום הנושאים שמעניינים אותו, זה כבר נושאים אחרים. והוא מתנתק קצת מתוך דברים אחרים. ואומר הרב ברוד התשובה, אתם זוכרים, הרב אומר, כל ניתוק זה גורם לכאב, כמו הקהילה של עבר מקולקל. זה גורם לכאב, כי הוא מחפש פתאום מדרגה יותר עליונה, מעלה יותר גדולה. אז זה גורם לו עכשיו כאב איסורים. האיסורים זה שייך, תלוי באיזה שביל אתה הולך.
זה לא קשור, זה בריא או לא בריא. אתה יכול להיות בריא, נפש בריאה, מוס בריא, ולכן איסורים.
לא, איסורים זה שייך...
איסורים
זה שאתה קם
עכשיו
ב-5 בבוקר ויוצא החוצה לסטיישן ולרוח ולזה, אני מתייצר בשביל הלכת להתחילה. כן, אז אני רק רוצה לצייר את האיסורים בצורה אחרת רק, כי הדרך בגשת וברוח זה רק בדרך. אני רוצה להגיד, האיסורים זה במובן הזה שאדם אומר, אני משתנה. איך אני משתנה? אז הוא רואה שראיתי קודם, אני לא פועל. קשה לו ריחוס, מי שיש לו טבע כעסני. אני קם הבוקר זרי, זה קשה לו לקום, אני רוצה, ועכשיו כמובן, אני התנתקתי מהרבה דברים שנהנו אותי בחיים, חומריים, שתפסו אצלי משקל מאוד כבד, ואני מתנתק מהם, ואני פתאום אני אומר, וואי, בכלל אני קורע את עצמי מכל מיני דברים שמושכים אותי, ואני בונה בעצמי נפש שנמשכת יותר למחשבות רוחניות וכו'. אז האיסורים הם משהו עצמי. זה נקרא שהנפש היא מתייסרת. כי קשה לנפש לעבור ממצב למצב. נורא מעניין אותה לשמוע חדשות, ופתאום האדם אומר, וואי, החדשות בכלל לא נמצאות שם, החדשות נמצאות במקום אחר לגמרי. הנפש שלו מאוד קשה לה להתנתק ולעבור ממצב למצב. זה נקרא, הוא לא צריך להיות חולה, עם שפעת, ועם... זה לא הכוונה. אבל הנפש שלו היא לא כזאת זרמנית. כמו שלאו מאומות העולם, שאומר נפש בריאה, אין שום בעיה, הכל זורם לו, הכל טבעי לו, הכל פשוט לו, פה זה לא הכל זורם. מאמץ, יש לו מאמץ, 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 מאמץ כל הזמן. יש לו קושי נפשי מאוד גדול. והוא כל הזמן הולך ממדרגה למדרגה. מתאמץ. סולם המאמצים שאדם עושה, במדרגה, הוא צריך להיות מודרג. אסור לאכול מרור חריים. אבל אתם לא יודעים מה זה, כי פעם לא היה, פעם לא היה, אשכנזים קצת יודעים, באירופה לא היה, באירופה לא היה חצה, אז היו אוכלים חריים את החריף הזה, את השורש החריף הזה, שהמשנה ברורה אמר שאם אתה אוכל אותו, כמו שזה, לא יצא את הידי חובתך, כי זה לא ראוי למאכל, לכן חייבים לפורר את זה בערב יום טוב, כשזה יתפוגג הטעם, ולא אוכלים אצלכם חריים, לא. אבל זה, לא, אסור לקפוץ הרבה מדרגות במרור, אבל המרור הבריא זה מרור כזה שהוא מרומם את האדם ממדרגה למדרגה. לא, אז עכשיו אני אומר, מה אני רוצה לפתוח פה בטח דרך מה שעכשיו ראינו? מישהו נמצא במציאות הטבעית של אומות העולם, הוא לא יכול בכלל להבין מה זה מרור. הוא לא משדר על התדר של מרור. כי הוא אומר, זאת אומרת, מה צריך מרור? מה המרור פועל? אם אתה לא נמצא בתדר הזה, בשביל הזה של חכמי ישראל, שעכשיו הולכים להתעלות ממדרגה למדרגה, משאיפה רוחנית אחת, משאיפה רוחנית יותר עדינה, יותר מופשטית, יותר עליונה, אז אין לך את האיסורים האלה של אדם שהוא היה כל כך מחובר לעולם המוחש, והוא עובר לעולם יותר מופשט, יותר רוחני, יותר אצילי. בלי זה לא מובן כל מה שלמדנו בדבר הזה. כלומר, לפי ההשקפה הזאת של חכמי האומות, אין מה לדבר, למה צריך איסורים? כל איסורים זה אין מה שמקום בכלל. אבל לפי ההשקפה של חכמי ישראל, לא רק שיש לזה מקום, אלא אני רוצה רגע להשלים למה אמרנו שזה ההתרה. אז בואו נדלג לפרק השני. אני עשיתי פה, אתם רואים, במוסר הקודש ציינתי שני פרקים. אתם יודעים שרב דוד, כשהוא תמיד ערך את אורות הקודש, אז אצלו תמיד העריכה הייתה מלמעלה למטה.
אני למעלה למטה. היה איש חטיבות שהרב סוקרמן, זכור צדיק לברכה, היה אומר, זה חטיבות מאוד קשות, בוא נתחיל הפוך. היה מתחיל את הפרקים הפוך, מהסוף להתחלה. אז אני הפכתי את הפרקים, פרק כ"ח, אבל בואו נראה שנצפיק בשני מים, פרק כ"ח, בעיקר בסופו. צער היצירה. צער היצירה הטהורה ומעין צער הנבואה מתוארת בייחוד בנביאים האחרונים ובחוזיונות דניאל ביותר. כלומר, כשאנחנו בנביאים האחרונים ואנחנו נמצאים במדרגה של ריחוק מבית ראשון, מדרגת הנבואה היא כבר לא מתאימה לנו. היא כבר, זה לא המדרגה של האומה וגם לא המדרגה כל כך של אנשי המעלה. אחרי שיש להם נבואה, אז דניאל אומר, אני נופל, אני מתמוטט, אני זה. למה? כי פתאום הוא זוכה למעלה מאוד עליונה שקשה לעכל אותה. אז צער היצירה זה דומה לדבר הזה. המדרגות של בהירות החיים, שבהשגה יותר עליונה באות במהירות, שוטפות על רשת עין הרוחנית שבנשמה, והיא לא הוכנה די סיפוקה כדי לקבלן. אז אתה אומר, זה אור כזה גדול שאתה בקושי יכול לקלוט אותו, וקשה לך. כשסדר עולם זה צריך להתפרק, להתפוצץ, להשתנות, בשביל הופעת היצירה הטהורה, יש בזה איסורים של חורבן עולמות. אלה האיסורים רק לבעלי נשמה מתגלים הם. אתם רואים? מי ששייך רק אל קומת הנפש, הטבעית, אז הוא כל הזמן זורם על הציר של הנפש, אין לו איסורים. מי שיש לו הערה רוחנית מתוך הנשמה, אז זה עכשיו מתגלה לו. כצער ילדים על אובדן שעשויים קטנים נחשבים עם כל איסורי העולם הרגילים לגבי איסורי היצירה של חורבן עולמות. קשה מאוד. יותר קשה מהאדם שאתה אומר אין לו אוטו ואין לו זה ואין לו זה. צער יצירה זה מאוד קשה. אם מלא, יש כאן אור חסד מקיף. המתקנו קצת את העבדות שתהיה עבדות נעימה. מה זה אור חסד מקיף? שמים את המרור בתוך המצה. לוקחים את המרור, מטבילים אותו בחרוסת. ואמר לנו, אל תתבלבל, זה לא עבדות בלי החסד המקיף שלה. זה העבדות שבאה עם החסד המקיף שלה. אז יש כאן חסד מקיף, שתכף לחורבן עולמים, באור של הוויית עולמים. וההוויה היא ודאי יותר חשובה מן החורבן, ויותר רוממה מן כל האש שנחרב. וההוויה מנחמת את האבל של החורבן. כי זה אבן מעשור, אני מתה לראש פינה. זה בונה את הכל בצורה הרבה הרבה יותר עליונה. אז אותך כי אני תני, ותהי לי לישועה מתוך העינוי. ותהי לי לישועה. אז היא מנחמת, וההוויה משיבה את כל העבדות של החורבן. כי אתה מבין שהמאמץ לא היה לשווא, האיסור לא היו לשווא. וההוויה מחיה את כל המת של החורבן, לולי חסד גדול ולולי רחמים רבים הללו, לא היה אפשר לעמוד בפני איסורי החורבן של עולמי שבצר היצירה, אתה היה צריך להוסיף עוד כמה עניינים. היוצרים השטחיים חביצים ביצירה מתוך סובה. היוצרים השטחיים, זה היה פנקס י' ד' מה שראינו להם. אם אתה רוצה באותה מדרגה להישאר כל הזמן, אז אתה רוצה יצירה מתוך סובה. יש יצירה, הרב אומר, שהיא דומה ל... התרבות של שקצים. הרב אומר, שקצים הם יולדים מהר. הרמסים יולדים מהר. בן אדם עד שהוא נולד לוקח הרבה הרבה מאמץ. הרב אומר, יש כזה יצירה כזאת, היא דומה לכזה. טוב, זה לא עכשיו. מתוך קלות ראש, מתוך אכילה, ושתייה, וטיול. אני אקרא לפעמים בדורות של גאולה, תורת חיים. כלומר, כנאי, רוצים יותר יצירה, שתייה וזה. ואת המהירות, ששם גנוז כתר המלוכה הרוחנית, למין זהה מיוחדת לאומנים נכשלים, אבל זו התעות מראה אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי ואף עמדה לי. טוב, מושג החוכמה לא זה רק עכשיו, לא נצליח לך עכשיו, אבל זה כתר המלוכה הרוחנית, זה ההתרה. למה זה ההתרה? כי המציאות הזאת של האיסורים, זה לוקח את החירות ומעלה את החירות למקום הרבה יותר עליון. כמו שהחירות נותנת מקום להתמודד עם האיסורים והופכת את העבדות לעבדות יותר נעימה, ככה האיסורים לוקחים את החירות והופכים אותה לחירות יותר חירותית. גם החירות צריכה לצאת לחירות, כי חירות שלא יצאה לחירות היא חירות שמשעבדת את האדם גם לכל הסוגים. לכן העבדות שמה גנוז כתר המלוכה. העבדות זה ההתרה של החירות. לכן לוקחים את זה ביחד. קורחים את המצה ואת המרור ביחד. כי זה ממש עניין אחד. במרור שם נמצא
הכתר של המדע.
זה פלא פלאות. נכון? זה משהו מיוחד לדבר הזה. אבל זה מאוד מאוד צריך לזה, כי אנחנו היום רגילים לזה ליצור מתוך אכילה ושתייה וטיול. זה היצירה. זה חריף מאוד הדברים של הרב. צריך הרבה הרבה להתבונן בעניין הזה. זה קורא תגר על כל היצירתיות. זה לא שהתנה אמרו לאדם, צר, צור. לא, תתרומם, תעמול, תצור. זה מהיוננו. זהו רחום יספר עליו.